בספר אורות, באורות התחייה, פרק י' א', עמוד ס' ד' במהדורת מסד הרב קוק, ואנחנו בזאת נתחיל. השכל הישראלי מצד מקור מחצבו הרוחני האלוהי הוא שכל אלוהי, ורצונו רצון אלוהי הוא. מה זה שכל ישראלי? יש פה, זה מושג שצריך בירור. התשובה היא ש... מניחים שמלבד האדם הפרטי, שיש לו שכל שמנהיג אותו, יש גם שכל של אומה. כלומר, זה מין אידאה כזאת. אידאה לאומית שבאה לידי ביטוי דרך ההיסטוריה של אותה האומה. הרעיון הזה מצוי הרבה אצל הפילוסוף הגרמני הגל. כן, שיש בתוך התנועה, שכל תנועה לאומית גדולה, תרבותית גדולה, היא בעצם ביטוי של איזושהי אידאה רוחנית. האידאה הרוחנית הזאת הוא קורא לה בשם שכל של האומה, או אידאת האומה, הגניוס הלאומי, או בעברית פעמים אומרים הגאון הלאומי. עכשיו, כמו בשכל הפרטי, כך המקום לדיון בשכל הלאומי. יש מקום לדיון בשכל של האדם הפרטי, בשאלה, מאיפה בא השכל? האם השכל הוא כל כולו יצירה טבעית, שכלול של הטבע, או שיש לו גם איזו נקודה נבדלת, טרנסנדנטית, שבאה מן העליונים, שהיא מהות אותו השכל. כן? ויכוחים על גבי ויכוחים לא חדלו במשך הדורות אצל הפילוסופים. דנו תמיד בשאלה הזאת, האם האדם הוא רק דבורה משוכללת, קוף מפותח, או שמה יש באדם גם איזשהו מרכיב עילאי, נצחי, שאיננו תלוי בתנאים הטבעיים. כן? זה השאלה. ולמשל, נחלקו בזה בעם ישראל, בין היתר הרמב״ם והרמב״ן. לפי הרמב״ם, יש בנפש הבהמית הכנה. מה זה הכנה? זה המילה העתיקה בשביל פוטנציאל. פעם היו אומרים, היום אומרים פוטנציאל, פעם היו אומרים הכנה. אז הרמב״ם אומר שיש בנפש הבהמית, הנפש הבהמית אגב מאיפה היא באה? מהטבע. יש בנפש הבהמית של האדם, יש הכנה לקלוט את המושכלות. אם האדם ישיג את המושכלות, מה זה המושכלות? הידיעות הנצחיות האמיתיות, נגיד מציאות השם, בין היתר, מציאות המלאכים, אז אם האדם יקלוט את זה, הנפש שלו תהפוך לנצחית. אם לא, הלך עליו. הוא ימות כמו חתול נדרס. וחתול נדרס, לפי רוב הפוסקים, אין לו חלק לעולם הבא.
יש עוד שם
ובאמת פעם הילד שלי אמר לי שהוא ראה חתול, שדרס אותו אותו, והוא לא אף לשמיים, כך הוא אמר לי. אם כן, אנחנו רואים שיש בראייה מהילד שלי, שהנפש הטבעית היא לא נצחית. אבל אם האדם יקלוט את המושכלות, כך אומר הרמב״ם, יהיה נצחי. כך אומר הרמב״ם. הרמב״ן לעומתו, ומה פתאום זה שטויות זה? לפי הרמב״ן, הנפש היא נצחית במהותה. יש בה מרכיב אלוהי מלכתחילה עוד לפני כל השכלה. ולכן, גם אם האדם חס וחלילה, חס ושלום, לא ישכיל, בכל זאת יש לו חלק בנצח, אלא שזה דורש ממנו מאמצים רבים. אבל בסופו של דבר הוא יגיע. כן, בבקשה. האם זה נפרד מהנשמה, לא נפרד מהנשמה, לא יודע. כלומר, בשלב הזה, אני חושב שהמושגים מתחלפים. אחר כך, אחרי שקובעים אם יש מרכיב נצחי בנפש או לא, אפשר להגיד אם נקרא לו נשמה, לא נקרא לו נשמה. כן. אתה שואל מה דעת הרב, אני או הרב קוק? מה אני חושב בין הרמב״ם לרמב״ן? אתה מבין את הגיחוך שיש בשאלה? אני בין הגלקסיה ההיא לגלקסיה ההיא, אני שאני בקושי בגודל של גרגיר של הירח, צריך להגיד מה אני חושב. באמת, ככה עובדים. אנחנו לא מכריעים בין גדולי עולם, בין הרמב״ם לרמב״ן. אז זה מה שאני מסביר לך, אי אפשר להגיד דעתו של הרב בין שני ענקים. אתה מבין? זה כמו שתגיד ככה. רבי עקיבא אומר א', רבי ישמעאל אומר אחרת. ומה חושב רב השכונה שלנו? אם רב השכונה הוא אדם גדול, אין לי שום בעיה איתו. אבל אני לא יכול לשים אותו באותו פורום עם רבי עקיבא ורבי ישמעאל. לכן, כשאתה, לא, אתה שואל אותי מה דעתי, כשיש דעות של שני ענקים. אני לא יכול לענות על שאלה כזאת.
מה דעת הרב ביחס לשני הדעות?
בסדר, גם לגבי הדעה איך מכינים את הקפה, נגיד שיש מחלוקת בין הרמב״ם לרשב"א איך מכינים קפה בשבת. אני לא יכול להגיד לך, ואתה לא יכול לשאול אותי, בין הרמב״ם לרשב"א, מה דעתך? אתה לא יכול לשאול אותי שאלה כזאת. את מה שאתה כן יכול לשאול, מה ההלכה? מה עושים? זה אתה יכול לשאול. אותו דבר אתה יכול להגיד, בין הרמב״ם לרמב״ן, מה ההלכה? זה משהו אחר. מה?
אוקיי, צד הרב
נוהג. האם אני נוהג בעניין הנפש? כדעת הרמב״ם, כדעת הרמב״ם. זה שאלה טובה, מצוין. אני חושב כמו הרב קוק. הרב קוק. כן. בוא נסביר לך. פשוט, אגב, כל הדיון הזה היה נחסך. אם היית נותן לדבר עוד דקה אחת, ואז אני חושב שעשר שאלות שדנו עליהן עכשיו, בכלל לא היו עולות. אתה יודע את זה? טוב. לא, אתה לא צריך לבקש סליחה, אני רק מסביר לך טכנית איך זה עובד, איך שיעור עובד. כן? מן הסתם הרב יודע מה הוא עומד להגיד. טוב, הרב קוק, לעומת זה, בספר עולת ראייה, מעלה רעיון גאוני. הוא אומר פשוט מאוד, הרמב"ן מדבר על נשמות ישראל, והרמב"ם על נשמות הגויים. זהו. זה פשוט לא. כלומר, אצל אומות העולם, השכל הראשוני הוא שכל טבעי. ואפשר לקנות מדרגה אלוהית אם רוצים, ואם לא רוצים אפשר לצאת מהמשחק. כלומר הגוי יכול לומר, אני לא מעוניין לשחק את המשחק הזה של חיי העולם הבא, וזה לא מעניין אותי, אני רוצה את העולם הזה. Fair enough, נותנים לו, בבקשה. עולם הבא אין לך, אתה לא רוצה, אין בעיה. מה שאין כן בעם ישראל, מכיוון שמלכתחילה יש בנו ניצוץ עליון, הניצוץ העליון הזה מכריח אותנו להגיע לחיי העולם הבא, מה שלא יהיה. ואז זה בעיה, כי אז יוצא שיותר קשה להיות יהודי מאשר גוי. כי היהודי חייב להגיע לחיי העולם הבא, ואם הוא לא מתאים, אז יכריחו אותו להיות מתאים. או על ידי ייסורים, או על ידי גלגולים, גהינם, מה שאתה רוצה, בסוף, אחרי כך וכך 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 ייסורים, בסוף תגיע. כן, כך מסביר האריז"ל. כל ישראל יש להם בסופו של דבר חלק לעולם הבא. ככה מה זה. נכון, על זה נאמר ואמר כולם צדיקים. שמצד האומה אנחנו צדיקים. יפה. יענה כבודו דווקא בדברי הרב קוק על המשנה הזאת, בעולת ראייה חלק ב', שם הוא מסביר את המשנה של פרקי אבות, שאומרים בשבת במנחה, שם הוא מסביר את הנקודה הזאת. עכשיו, יוצא לפי זה שהשכל הישראלי הוא שכל אלוהי, ואילו השכל הגויי, אפשר לומר, הוא שכל טבעי. עכשיו, מה שהרב כאן מסביר, שזה נוגע גם לאומה בכללה. כלומר, השכל של האומה אצל אומות העולם הוא בסופו של דבר תוצר של הטבע, ולכן הוא עלול להיות עובד עם שינויי הטבע, מה שאין כן השכל הישראלי, הוא השכל של האומה הישראלית, הוא שכל ש... אלוהי, זאת אומרת, הוא מגלה איזה ממד נצחי במציאות, ולכן הוא לא יובד. איך כתוב? על כן, לא נראה בהמיר ארץ, במות הרים, בלב ימים. זה לא אכפת לנו, שההרים יתמוטטו, שהארץ תתחלף. אנחנו ממשיכים, נכון? כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. זאת אומרת, שממילא גם, אם השכל שלנו הוא שכל אלוהי, גם הרצון הישראלי הוא רצון אלוהי. עכשיו לפי זה אני מביא את המשפט. השכל הישראלי מצד מקור מחצבו הרוחני האלוהי הוא שכל אלוהי, רצונו רצון אלוהי הוא. כן, בבקשה, דבר נא.
מה קורה כשהאדם משתמש בטבע להשמיד את העולם?
מה קורה כשהאדם משתמש בטבע כדי להשמיד את העולם? התוצאה היא שהעולם מושמד. שכל רוחני אלוהי הוא לא תלוי בעולם. זה בדיוק העניין. כיוון שהוא אלוהי, אפילו אם כדור הארץ יתפורר לחלקים, לא יעלה ולא יוריד. על כן לא נראה בהמיר ארץ, במות הרים, בלב ימים. האם בעולם הבא, הטיפשים ביחד עם הטיפשים, והחכמים ביחד עם החכמים וכן הלאה. או שכולם ביחד, או שמדי פעם כולם ביחד, ומדי פעם חלוקה להקבצות. הרמח"ל בספר, בספר דרך השם, אומר שהעולם הבא נועד לקבץ את הצדיקים. ככה אומר. כלומר, כל הצדיקים ככה צריכים פעם אחת לשבת ביחד, אותה מסיבה. האמת היא שאם זה יהיה ברור להרבה צדיקים, אני לא בטוח שכולם ירצו להגיע לחיי העולם הבא. מה, אני אשב איתו? מה זאת אומרת שלגוי שבחר בכך אין עולם הבא? מיד אחרי מותו המודעות שלו מתעיינת? האם זה כמו קרט אצל יהודי? נאמר ככה, מדובר על גוי שבחר שלא יהיה לו עולם הבא. הוא מעדיף לחיות כבהמה. אולי אפילו לא רק כבהמה, הוא רוצה לחיות כחיית טרף. הוא רוצה לעסוק בהפך שלא תרצח, שלא תנאף, שלא תגנוב, שלא תענה ברכה את שקר, שלא תחמוד. כל זה, אצלו במקום לא, יש כן, 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 כן. אז בסופו של דבר, הוא בחר להיות זאב. אדם שבחר להיות זאב, האם יש לו אפשרות להיות זאב? התשובה היא שכן, מאפשרים לו את זה. הוא לא מעוניין בנצח. האם זה כמו קראת אצל היהודי? לא, זה לא נקרא קראת, כי קראת צריך בשביל זה הכרתה של החלק של ניצוץ עליון שכבר קיים, אבל אצלו זה לא קיים. טוב. יש דיון על זה במסכת סנהדרין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כך כתוב במשנה, נכון? אחר כך כותבים לנו רשימה של אנשים, שבעה אנשים, שאין להם חלק לעולם הבא, שהם שלושה מלאכים וארבעה הדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. אגב, זה דבר מעניין, זה אומר שמתוך כל מיליארדי בני אדם, מצאנו רק שבעה, שאנחנו בטוחים שאין להם חלק לעולם הבא. או שזה אף טיפוס, או שזה אומר שזה באמת קשה מאוד לאבד את החלק לעולם הבא. זה דבר מאוד מאוד נדיר, אבל זה אפשרי. יש שבעה כאלה שהצליחו. שבעה שהצליחו שלא יהיה להם חלק עולם הבא, שלושה מלאכים, ארבעה הדיוטות. מי הם השלושה מלאכים? ירובעם, אחאב ומנשה. מי הם ארבעה הדיוטות? בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי. כן? ארבעה אלה, אין להם חלק עולם הבא. שואת הגמרא רגע, שמת את בלעם בין אלה שאין להם חלק עולם הבא. כל השישה האחרים הם יהודים. זה גוי. אם אתה תורח לומר שהגוי הזה, בלעם, אין לו חלק לעולם הבא, סימן שבדרך כלל לגוי יש. כך אומרת הגמרא. כן, ואומרת שהמשנה הזאת היא לפי דעת רבי יהושע, שגויים, חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. בסדר? עכשיו זה דבר, כן, רק נראה שעכשיו. אחר כך הגמרא מביאה ברייתא, שאומרת, דורשי רשומות אמרו, מה זה דורשי רשומות? מי שיודע לקרוא באותיות הקטנות ובין השורות, דורשי רשומות אמרו, כולם יש להם חלק לעולם הבא, ואז מחפשים איזשהו פסוק שמוכיח שאפילו ירובעם, הוא נכנס לעולם הבא, אבל בדלת האחורית. וגם אחאב, וגם מנשה, וגם דואג, וגם אחיתופל, וגם גחזי. ומה עם בלעם? לא מצאו פסוק. מה זה אומר? שאצל הגוי, אם הוא ברצינות לא רוצה, אז באמת אין לו. כן.
איך אפשר לקבל את זה אם אור אינסוף ממלא את כל המציאות כולה?
היה מלא. אם אור אינסוף מלא את כל המציאות, אז איך יכול להיות אין? הרי אין דבר כזה אין. נכון. עד כאן שאלתך? טוב. מספר תשובות. קודם כל, מאיפה לקחת שאור אינסוף מלא את כל המציאות? האם כבר אתה לוקח את המשפט הזה מהקשרו המקורי? כתוב, בטרם נבראו הנבראים ונאצלו הנאצלים, לא, בטרם נאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור אינסוף עליון ממלא את כל המציאות. וכשעליו ירצונו הפשוט לברוא העולמות וכו' וכו', צמצם אורו. אז אם כן, כבר יצר עין. שתיים, העין, מי אמר לך שהוא לא מציאות? העין זה לא אפס. לכן אם אני אומר שאין לו חלק לעולם הבא, אין הכוונה שהוא עובד מן המציאות. אתה צודק? אבל אז זה הופך להיות דבר סודי, נעלם. איך יתעלה גם העין? אתה צודק. בסופו של דבר הכל יתעלה. אבל זה הרבה, 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 הרבה יותר מסובך. בסדר? מה שאתה אומר, זאת האינטואיציה של, של רמח"ל בספר אדיר במרום. לעומת מה שהוא כתב בדרך השם, שהוא כתב שיש כאלה שעבודים אל המציאות. באדיר במרום הוא מגלה את כוונתו האמיתית. אז גם אצלו יש דורשי רשומות. אבל יש כנראה דורשי רשומות, ויש דורשי דורשי רשומות. כן. לא, הכוונה שמה שהרמח"ל אומר, אין לו מקור מבורר. אפשר להבין שהמקורות רומזים לדברי הרמח"ל, אבל אין מקור מפורש שאומר מה שהרמח"ל אומר. אבל אפשר להראות שהרמח"ל הלך בכיוון כזה. כלומר, שהמקורות יכולים להצביע על כיוון חשיבה דומה לזה של הרמח"ל. כן.
זאת אומרת שלא יידח ממנו נידח, זה כוונה לכל העניין?
בסופו של דבר לא יידח ממנו נידח. הכל. הכל. אבל יש הבדל בין בסופו של דבר לבין בסוף סופו של דבר. בסדר? כן. רגע, רגע. אז כל הצדיקים יקובצו ביחד. מה עם השאר? איך הם ממוקמים? או יעשו שם טריבונות, יהיה נחמד. גם שם בעולם ההוא נהיה נשמות נפרדות או שמא ערבוב נשמתים? השיעור עכשיו הוא לא שיעור על עולם הבא, אני מצטער. שלום כבוד הרב, לגויים שאין חלק לעולם הבא, העולם הבא לא יהיה חסר, זה לא שיעור על עולם הבא, אני מצטער. כן. מה? יש קלטת, נקראת עולם הבא. ודאי, יש לי קלטת עולם הבא, יש לי קלטת תחיית המתים. אז זה לא הזמן עכשיו, נו באמת. בבקשה. כתוב שצדיקים נכווים מחופת חבריהם. א', זאת אומרת שכל אחד בזולה שלו, ב', אין קיבוץ כל אחד לעצמו. מצד שני, כתוב שיש ישיבה של הבעל שם טוב, ישיבה של אבות וכו'. אז מה קורה? זה לא שיעור על עולם הבא. אני מצטער. כן, בבקשה. אני עכשיו רוצה להתקדם באורות. כן.
למה הפועל קורא לשאלות?
מה? אני תמיד קורא את השאלות. כן, מה אתה אומר? אתה אומר שבלעם באמת התאמץ, שהרי הוא אמר, תמות נפשי מוציא תשרים. נכון? מה הקושייה שלך? נו. נכון. נו, אז מה? יש לי תשובה על זה. א', יש לי תשובה על זה. ב', זה לא שיעור על עולם הבא, אני מצטער. אתה עכשיו דן בשאלה של העולם הבא של בלעם. כן, אבל הזכרתי את זה בדרך אגב, כי אני התכוונתי להסביר את המושג השכל הישראלי מצד מחצוב וכו'. אז בדרך אגב, כיוון שהתכוונתי להסביר למה הרב מתכוון, כשהוא מדבר על השכל, תן לי ללמוד את המשפט, על השכל הלאומי, אז הבאתי מקבילה בשכל הפרטי, והנשמה הפרטית והוויכוח שיש בין הפילוסופים בנושא הזה, אבל זה לא התכוונתי שזה יהיה הנושא. אוקיי. לא הבנתי, מה הכוונה דורשי רשומות? עודה לביאור המושג. דורשי רשומות הכוונה אלה שקוראים בין השורות. כלומר, שרואים רמזים שמורים על כוונה הפוכה ממה שכתוב באופן גלוי. מה זה רשומות? למשל, אם אני כותב משהו, ואחר כך אני מוחק את מה שכתבתי. אז מה נשאר? רושם. אז מי שרוצה לדעת מה היה, דורש את הרשומות. בסדר. טוב. השכל הישראלי מצד מקור מחצבו הרוחני האלוהי הוא שכל אלוהי, הוא רצונו, רצון אלוהי הוא. הגעגועים, אז יוצא לפי זה, שאנחנו מייצגים מגמה אלוהית במציאות. הגעגועים והאהבה של האומה כולה, הם נוראים ועמוקים לאין קץ, דווקא לשלימות האלוהיות העליונה. כלומר, מה עם ישראל רוצה, מהו הגעגוע הכללי? הוא געגוע אלוהי לפי זה. אם השכל הישראלי הוא שכל אלוהי, הרצון, רצון אלוהי, ממילא הגעגועים הלאומיים הם געגועים אלוהיים.
מה?
כלומר, כשעם ישראל מתגעגע למשהו, למה הוא מתגעגע? בסופו של דבר הוא מתגעגע לקדוש ברוך הוא. זה מה שזה אומר. כלומר, מה הרב רוצה כאן לרמוז? יש לנו היום תנועת חיים, הציונות. עם ישראל רוצה לעלות לארץ ישראל כדי להקים מדינה סוציאליסטית מקלט בטוח. אז למה הוא מתגעגע? לסוציאליזם, צדק חברתי ומקלט בטוח? אומר הרב, לא. הם לא יודעים למה הם מתגעגעים. הם באו לפה כי יש להם דייט עם ריבונו של עולם. קבענו מקום מפגש, ארץ ישראל, ולכן צריך להגיע לפגישה בזמן. הביער תשח. בסדר? זה מאוד הרגיז למשל את עמוס עוז, סופר ישראלי ידוע, בעל איכות נמוכה, שאומר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, אתה הרב קוק, שאני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. רק דבר אחד שהוא לא יודע זה שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, גם זה חלק מתהליך הגאולה. כי חשוב שהוא לא ידע שהוא חלק מתהליך הגאולה. כפי שמסביר הרב קוק. מובן? כן, בבקשה.
כל תנועת חיים של היהודים היא געגוע לשלמות האלוהית או רק תנועת חיים לאומית?
לא, מדובר על תנועת החיים הלאומית. מדובר על כלל ישראל. על כלל ישראל.
שאם יהודים היו מי שדחקו את הקומוניזם או את הסוציאליזם, זה לא...
גם זה. כלומר, אם יש תנועה המונית, המונית של יהודים, שדחפה למשל למהפכה הבולשוויקית, הרי מי עשה את המהפכה הבולשוויקית אם לא יהודים? זה מבטא איזשהו רצון להיפגש עם הצדק האלוהי. אפילו בצורה מעוותת שיכולה להיות. לא, לא מדובר על מישהו פרטי, מדובר פה על זה שזה... הרי היהודים שעשו את זה לא היו תופעה קוריוזית. הם ביטאו הלך רוח של הרחוב היהודי. כשהיהודים הצטרפו לתנועה הסוציאליסטית, יצאו מהישיבה והגיעו לפוליטבורו. הם הרגישו ששם הם מגשימים איזשהו... אידיאל שהיה להם, שהם חונכו לו בצורה סמויה בתוך בית המדרש.
אז זה משהו שטבוע בכל יהודי.
לא טבוע בכל יהודי, טבוע באומה היהודית. יכול להיות יהודי שמצד החינוך שלו בכלל לא שייך לדברים האלה. בסדר? מובלטת אהבה זו בשיר השירים. בהדר צבעיה שן העולם כדאי להם. כן, הרי מה יש בשיר השירים? כתוב, לא היה העולם כולו כדאי, כיום שניתן שיר השירים לישראל, ששיר, כל השירים קודש, בשיר השירים קודש קודשים. על מה מדבר שיר השירים? על אהבה. והאהבה הזאת היא בין איש לבין אישה. כן? שמה לא כתוב הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. יש שם תיאור, בחור ובחורה, אוהבים מאוד. וזה כתוב בצורה יפה, רומנטית, נחמדה כזאת, מאוד יפה. זה שיר, אחד משירי האהבה היותר יפים שאי פעם נכתבו. ויחד עם זה, האהבה הזאת היא כל כך תיאורה, שהיא משמשת כתיאור לכל האהבות. כולל האהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, בין נפש העולם לנשמת העולם, בין השכל לבין הנפש וכו' וכו'. כן, כל מיני אופני אהבה, כל האהבות כולן, כלולות הן באהבה הזאת. לא, היא תאורה במובן הזה שהיא נקייה. זאת אהבה נקייה. אפשר לפתוח את החלונות קצת, זה פשוט, אנחנו נחנקים. זה הכוונה. כלומר שאין בה גסות. היא לא אהבה גסה. זה לא סיפור אלף לילה ולילה. כמו בספרות הערבית של בית עבאס. כן? שיש להם רק... שטויות בראש. אז אם כן, האהבה של שיר השירים היא חול. היא מתארת אהבה של חול. זה חול שמשמש גם לתיאור הקודש. אז אם זה חול שהוא קודש, זה קודש קודשים. ולכן אין כל העולם כולו כדאי. למה? בגלל שזאת נקודה שורשית שעומדת בראשית כל גילוי שבעולם. כל גילויי האהבה שבמציאות, כולם יכולות להיות מובעים בשירה שירים. אם כן, אין כל העולם כולו כדאי, כי זה ראשית העולם. מובן? היה, אתם יודעים שבימי הביניים היה דיון אצל חכמי ישראל, איך אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא? קוראים לזה תורת התארים. כן? התארים. תואר. איזה תואר אפשר לתת לקדוש ברוך הוא? אטריבוטן. כן? אז איזה תואר אפשר לתת לריבונו של עולם? והיה ויכוח האם יש תארים עצמיים, או תארים חיוביים, או תארים שליליים. הרמב״ם הוא זה שקידם מאוד את הרעיון שכל התארים של האלוהות הם תארי שלילה. אמת? אמת. אבל...
מה הוא לא?
אבל היה יהודי אחד חשוב, רבנו חסדאי קרסקס, בספרד, בספרו אור השם, שטען שאפשר כן לומר תואר עצמי אחד לקדוש ברוך הוא. והוא... האהבה. ריבונו של עולם הוא אהבה. ככה הוא אמר. מעניין ההסברה הזאת. זאת אומרת ששיר השירים הוא גילוי, לא משנה אם אנחנו נקבל דעת רבי חסדאי קרסקס, אבל זה שבנפש של יהודי אחד חשוב כזה, עלה הרעיון שהאלוהות היא האהבה, אז זה אומר משהו לגבי שיר השירים. ששיר השירים הוא שורש כל המציאות. מה שונה דעתו של רבי חסדאי קרסקס מדעת הנוצרים שאומרים שאלוהים הוא אהבה? כן? התשובה היא שזה בדיוק ההפך. כשהנוצרים אומרים שאלוהים הוא אהבה, הם מכוונים אהבה ולא צדק, אהבה ולא דין. כלומר זה מידה בין המידות, אז זה עבודה זרה. אבל האהבה שמדבר עליה רבי חסדאי, זה האהבה שכוללת את הכל, כולל מידת הדין. את אשר יאהב, השם יוכיח. מובן? אבל זה הולך ביחד. טוב, מובלטת האהבה הזו בשיר השירים, בהדר צבעיה, שן העולם כדאי להם. מתגלה אור תוכני זה, בצדיקים עליונים של הדורות, שרצונם, הוא יסוד העולם, ודבריהם דברי אלוהים חיים, ודבר אחד מדבריהם לא ישוב ריקם, כי דבר השם אלוהי עולם בפיהם תמיד. כלומר האהבה הזאת היא גלויה אצל כמה צדיקים. איך אני רואה משיר השירים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? אתה אומר רואה? אתה אומר, למה? למה זה נשמע כמו בחורה? מה פתאום? מה פתאום? שראל? שראל זה שם של בן. נריה זה המקום שבו היא גרה. זה לא שם של... או שהוגר. שהוגר. לכן דבריך נדחים על הסף. טוב, השראל שואל, איך אני רואה משיר השירים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? שיר השירים הוא שיר דו-כיווני, שבו יש תיאורי האהבה שלה אליו, ואהבה שלו אליה. אם כן, זה דו-סיטרי. כך אומר גם המדרש, שזה הסיבה שזה קודש קודשים. שבכל השירים, או הקדוש ברוך הוא מתאר את האהבה שלו אלינו, או את האהבה, או בשירים אחרים, את האהבה שלנו אל הבורא. מה שאין כן בשיר השירים, שזה דו-סיטרי. כן. כן, אצל הצדיקים הגדולים, האהבה הזאת שיש לכנסת ישראל, לקדוש ברוך הוא, היא דבר שהוא גלוי אצלם. כלומר, הוא ממלא את ההכרה שלהם. בסדר? לעומת זה, באומה כולה, דרך הפוליטיקאים, אנשי עסקים וכו', זה לא גלוי. זה נמצא, אבל זה לא גלוי. כן. מה לא הבנת?
שאין העולם כדאי להם.
מה פירוש שאין העולם כדאי להם? כדאי, כלומר, הצבעים שיש בשיר השירים, הם מבטאים אהבה כל כך עליונה, שהיא למעלה מן העולם. זה גדול מהחיים. מובן? זה מה שכתוב.
אבל לא יכול לשיר את זה.
לא, אתה יכול לשיר את זה, אבל זה מבטא מדרגת חיים שהיא למעלה ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל. לכן באמת המדרש אומר שכשאדם לוקח פסוק משיר השירים ושר אותו בבית המשתאות, התורה חוגרת צק ואומרת, בניך עשוני כמו שיר של לצים. כן, כאילו ששיר השירים זה סתם שיר אהבה. לא, זה שיר של אהבה עליונה מאוד. כן, מה אתה אומר? טוב. אז אפשר להמשיך. מתגלה אור תוכני זה בצדיקים עליונים, בצדיקים עליונים של הדורות, שרצונם, רצונם של אותם הצדיקים, הוא יסוד העולם. כלומר, מה שעושה הצדיק משנה את כל המציאות כולה, בונה עולמות חדשים. ודבריהם, איך כתוב? ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ, ולמור לציון עמי אתה. כלומר, הדיבור של הנביא משנה את המציאות. ודבריהם, למה? בגלל שהרצון שלהם מאוחד עם הרצון העליון. ודבריהם, דברי אלוהים חיים, ודבר אחד מדבריהם לא ישוב ריקם. כי דבר השם אלוהי עולם, בפיהם תמיד. מה? לא, זה משנה את המציאות. לנטוע שמיים ולסוד ארץ, מה? לא, לא, זה לא מתאר. זה משנה. על ידי הצדיק, הדיבור שלו קובע את הכיוון של העולם. בגלל שהרצון שלו הוא רצון השם. אז להיכן שהוא מתה את רצונו, כך הטיית המציאות. מובן מה שאני אומר? טוב. מדוע ספר אורות מכונה קודש קודשים? את זה הסברנו בהקדמה לאורות. ומאחר ואתה מן הערוץ, אז אתה יכול בעצמך לחזור אל השיעור שהיה שיעור הפתיחה לאורות. לא יודע לפני כמה זמן זה היה, אבל היה. רק החוכמה העליונה, אבל זה באמת מתקשר לפה גם כן. כן? כלומר, אורות זה הקדושה שבחול הלאומי. אז זה קודש קודשים. איפה שיש קודש וחול, זה קודש קודשים. ראשי תיבות, קוק. קודש קודשים. כפי המבואר במאמר שקראתי בעולם קטן שבת שעברה, שהחול הוא זירת ההתמודדות של הקודש. ראיתי את זה במאמר בעולם קטן. רק החוכמה העליונה וכל חירותה, עם כל הרגשת עידוניה, ההולכת ועולה על הספירות של ההכרה, ההכרות האלוהיות, המתנסות בכל הודן, בכל הוד פערן עד עד, היא הנותנת חיים לישראל. כן, כלומר, יש בתוך עם ישראל חוכמה עליונה. יש חוכמה, גם משה, אצל כל הגויים גם, כן? יש אצלנו חוכמה עליונה, שהיא משקיפה על העולם מהנקודה האלוהית. יש פסוק כזה. כי עין בעין יראו ושוב השם ציון. מה זה עין בעין? אם מדובר שאדם יש לו עין בתוך העין, הוא צריך ניתוח. או בזילה חמורה. עין בעין יראו. אלא, מסביר הרב צבי יהודה קוק, שהכוונה היא שצריך לכוון את העין האנושית אל העין האלוהית. כלומר, לראות את הדברים לא מהצד שלך, אלא איך הקדוש ברוך הוא רואה את המציאות. כלומר, לראות מראשית הפירמידה ולא מתחתיתה. בסדר? והחוכמה הזאת היא הנקראת חוכמה עליונה, ויש לה הרבה חירות. כן? מה זה החירות של החוכמה? בדרך כלל חוכמה חוקרת את מה שיש. אז אני מוגבל. אני חוקר את מה שיש. היש מגביל אותי. אבל אם אני שואל את עצמי מה יכול היה להיות בראשית כל יש, אז יש לי חירות מוחלטת. אני יכול לדמיין אפילו עולם שונה לגמרי מעולמנו זה. עולם שבו במקום שכשפותחים את הברז המים ירדו, שהמים יעלו, או שיעשו סיבוב סלילי. הכל אפשרי. ולכן מציירי הקומיקס הם מן הסתם קיבלו את השראתם מי החוכמה העליונה וחירותה. מובן? כן.
כשאני
מסתכל מלמעלה ללמטה, אני יודע שהכל מסודר, ואז בעצם אין לי שום מוטיבציה לעשות כלום. זאת אומרת, מי שמסתכל מלמעלה, לכאורה, המוטיבציה שלו נגמרת לגמרי. הוא יודע שהכל מסתדר בסופו של דבר. אני שנמצא למטה, בגלל זה אני פועל משהו מפועל. אני חוזר על שאלתך היפה. מי שמסתכל מלמעלה, לכאורה הוא מאבד את המוטיבציה לפעול כל דבר. מדוע? שהרי הוא רואה שהכל מסודר מראש. ההפך. מי שמסתכל מלמעלה רואה שהכל אפשרי. וזה נותן לו מוטיבציה לשנות. מה שאין כן, מי שמתחיל מלמטה רואה שהכל נתון. עד כמה הוא כבר יכול לשנות? יכול להזיז פה ושם כמה גרגירים. אתה איתי? אתה איתי או לא?
אני איתך, אבל זה לא נראה שזה מדויק.
זה מדויק לאללה. אני אסביר לך למה. אם אני אומר, תשמע, אני פועל בעולם, העולם נתון. מה אפשר כבר לעשות בעולם כזה? אפשר להזיז פה ושם כמה לבנים כדי לפלס דרך איכשהו כדי שאגיע למטרות שלי. אבל אני לא יכול לשנות הרבה. אני יכול לשנות קצת. מה שאין כן, אם אני נמצא בראש הפירמידה, אני רואה איך כל האפשרויות פתוחות, ואפילו את הנתונים אפשר לשנות. יש לי חירות גדולה.
אז להסתכל מלמעלה, אין פירושה שאני רואה את המציאות. אני רק רואה את הנתונים.
מלמעלה אני רואה את ראשית המציאות. ואז ממילא זה נותן לי כוח, הרבה יותר גדול לשנות דברים במציאות. צריך לחשוב על זה. אמת. במחשבה, אבל חירותית. כן. חוכמה עליונה, כוונה, כפי שהסברתי בדקות האחרונות, החוכמה שרואה את הדברים מלמעלה. כלומר, מראשיתם. הביטוי הזה לקוח מהספרות הכללית של היהדות, כן? הרב לא ממציא פה ביטויים חדשים. טוב, אז אני חוזר פה. רק החוכמה העליונה וכל חירותה, עם כל הרגשת עידוניה ההולכת ועולה על הספירות של ההכרות האלוהיות המתנסעות בכל עוד פערן הדעד, היא הנותנת חיים לישראל. לפעמים אין ברירה גם, חייבים לעסוק דווקא בחוכמה העליונה. יש בספר רש מילין, יש פה רש מילין? יש. הרב קוק במלחמת העולם הראשונה הגיע ללונדון. הוא היה מאוד אומלל, כי הוא רחוק מארץ ישראל, כן? לא שאלו אשליות בקשר ללונדון, גם שם הוא היה לבד. אבל
לונדון לא מחכה לו.
לונדון לא מחכה לו? לא, ודאי שלא. אבל עם כל הצרות שהיו, הייאוש שנעשה שם יותר נוח. מה שקרה, הרב קוק היה בלונדון, והוא היה מסתובב, בין היתר, הוא עשה הרבה דברים חשובים, הוא גם פעל למען הצגת הצהרת בלפור המפורסמת, הוא היה מראשי הלוחמים לשם השגתה. אבל הוא עשה עוד משהו, הוא כתב ספר. הוא כתב ספר רש מילין. הוא היה מסתובב בהייד פארק. הייד פארק זה ענק, זה קילומטרים. מי קבור בהייד פארק? קרל מרקס. יהודי. כל נשאר במשפחה. הרב קוק היה מסתובב בהייד פארק והוגה מחשבות עליונות. המחשבות העליונות האלה הם רוח הקודש ממש. אותן הוא רשם בספרו רש מילין. כן? ספר קטן, לא מובן כמעט בכלל. זה מאוד מוזר. מה הוא ראה דווקא במצב הזה של מלחמת העולם הראשונה, לכתוב ספר כזה, שעוסק בראשית הראשיות של כל המחשבות. כן? לא דברים מציאותיים, אלא ממש ראשית הראשית של ההכרה. האותיות וכו'.
זה סקיצה של הדברים שהוא כותב אחר כך?
לא, אין שום קשר. כלומר, מה שהוא כותב שם, זה ראשית המחשבות. למשל, אתן לך דוגמה, מה שהוא כותב על האות א', למשל. הוא כותב, הא' מאיר בנו את המחשבה של הראשית, ההתחלה הקדומה. אנו צופים את גדולתה ואילנו משתוממים על לקראת חזיונה. היא אומרת לנו, עומר סלע, להקשיב, ללמוד לאלף. האולפן זה תרגום הלימוד. יודעת היא הנשמה שכל הבא בלימוד איננו מקורי, מקורי הוא הרעיון הפנימי שאיננו מבוטא. שהיו יהיה נחלת העולם ביום הגדול, שיש את אחי ויש את רעהו, לא ילמדו עוד לדעת את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולם. הלימוד הוא תרגום אחוריהם של הפנים המחשביים, לא הערות הנשמתית, כי אם תרדמתה, זאת היא תורת האלף בשמו. ביטויו הקרוב לאלף המספרי יביא אותנו לחשוב על דבר מדרגת המספר הרביעית. יחידות עשירות, מאות אלפים, ההיגיון החתום, ההיגיון המחשבי, ההיגיון המילולי, ההיגיון הנשמע. הלימוד יבוא במערכה הרביעית, בהיגיון הנשמע, בקריאת האוזניים. הבנת? לא. האמת היא שאפשר להסביר את זה, אבל לאט לאט. אבל זה לא הנושא כעת. הרב כאן עוסק במחשבות היותר ראשיתיות של הנפש. מסביר הרב בהערה, בסוף רשמילין, מדוע הוא כותב את הספר הזה. הוא אומר כך, כשהעולם הולך במהלכו הרגיל. מה זה העולם מהלך הרגיל של העולם? לא, יותר מזה, החברה גם. אתה הולך ברחוב, בוקר טוב, גברת מועלם, מה שלום הפיצקלה? שמעתי שהוא היה חולה, עכשיו הוא מרגיש טוב? כן, נחמד. איזה כלבלב נחמד, הוא לא נושך את הדבר, גגות אדומים, ציפורים מצייצים,
בורסה יציבה.
זה מאוד נחמד כזה. ילדים מקבלים סוכריה על מקל, מחלק בבית הכנסת. הכל נחמד, נכון? יש קצת הלוויות, יש גם בר מצוות, יש גם חתונות. ונכון, נחמד. העולם נחמד. כשהעולם הולך במהלכו הרגיל, כשאין פרעות ומהומות בחיים, יכול גם הרעיון האצילי של האדם, מה זה הרעיון האצילי של האדם? מה שהנשמה שלו צמאה לו, לקחת את פרנסתו מההסתכלות בתנועות החיים, מחיי החברה, ומהתורות האגודות בהם, שהוא כל התוכן של כל חוכמה וכישרון נגלה. כלומר, יש גם השקפות עולם שהולכות ביחס עם זה. ומובטח הוא שמתוך הרכוש הזה יתעשר עושר פנימי. אפשר. האדם יכול להפוך לאדם טוב, אילאי אפילו, מתוך הסתכלות בעולם. לא כן הדבר, בזמן שהחיים נופלים, הם, במהמורות המלאות מחשקי רשע ותוהו, אז העולם הגלוי מתנודד, סדריו מתערבבים. זה מה שקרה במלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה הייתה חורבן מוחלט של כל הערכים. לא רק חורבן פיזי של מדינות. בעצם כל החברה האירופאית המתורבתת התמוטטה מערכיה. ואם יהיה האדם יונק את לשד חייו הרוחניים, רק מהצד הגלוי שבאוצר הרוח, דלדול נורא מוכן לבוא עליו. אם אדם ינסה לבנות את עצמו ממה שהוא רואה, הוא יגיע לזוועה. ולשדוד ממנו את כל עמדת תומתו, הוא כבר לא יהיה תם. אז מה צריך לעשות במקרה כזה? ואז כדי להחזיק את המעמד, יבוא התור של הצימאון הבוער אל התוכן הנעלם, אל הסקירות הפנימיות שהן מתנסעות מעל לשטח הגלוי שבחיים, שבהן לא נגעה יד המאומה העולמית. המחשבות האלה שבספר רשמילין, העולם לא הצליח לטמא אותן. וממקור חיים זה, ילך האדם וישאב מים בססון להרטיב את העצמות היבשות של העולם הרוחני הגלוי, שנשאר במצב כל כך נדהם מפני תגרת יד החיים אשר נתבלבלו. ומטעם זה עצמו, בא הלחץ לכותב התורים הללו, מזה, הרב קוק, לרשום את רשמי המחשבה אשר למדרש האותיות וכולי, דווקא בזמן הזה. חוזר פה לאורות, אומר הרב, רק החוכמה העליונה וכל חירותה, עם כל הרגשת עידוניה, ההולכת ועולה על הספירות של ההכרות האלוהיות המתנסעות בכל הוד פירן עד עד, היא הנותנת חיים לישראל. כי כל העולם כולו, באופן כללי, הוא במצב ירוד. האם כדברי לייבניץ, עולמנו הוא הטוב ביותר מבין כל העולמות האפשריים, ואז איך תיתכן בכלל האפשרות לטפס עד החוכמה העליונה ולבחר כי אפשר היה לברוא עולם טוב יותר? אני לא חושב שעולמנו הוא הטוב ביותר מכל העולמות שאפשר היה לברוא. שהרי לפי עדות התורה בעצמה, היה אפשר לבנות עולם יותר טוב. יש גן עדן ויש עדן. אם כן, עולמנו הוא רק הוצא אל הפועל של אפשרות אחת, והיא אפשרות די דפוקה. אנחנו נתונים בתחתית התחתית. כן? חכמי הקבלה קוראים לזה עולם החושך. אז זה לא משהו. אלא מה? גם בתוך החושך הזה אפשר להתקדם. במחילה, איך נוכל לקרוא אודות הרב חסדאי קרסקס, שהזכרת לפני כ-10 דקות? או שכתבתי שמו באופן שגוי? או שגוגל נותן לי רק מתווכי נדלן? כי, טוב, לא משנה. בכל מקרה, קרסקס קודם בסין, קוף רש סין, קוף סין, לא, היא כתבה בסמך. מה, בוויקיפדיה? רבי חסדאי קרסקס, כן, אבל צריך לכתוב בסין או שין, לא משנה, בהקלדה זאת הדבר, ולא בסמך. האם הפרט, זה גם ספר אור השם נקרא, האם הפרט, יש אגב ספר נפלא של וולפסון באנגלית, קרסקס, קריטיקס אוף אריסטוטל, יש גם ספר של אחד בשם יואל, משנתו של רבי חסדאי קרסקס, ויש גם לשמחה בונים אורבך, עמודי המחשבה הישראלית, שני הכרכים האחרונים מתוך ארבעת הכרכים הם רבי חסדאי קרסקס. בשלב הזה זה מספיק. האם הפרט, יש גם בספר כל הנבואה לרב הנזיר הרבה התייחסויות לרבי חסדאי קרסקס. האם הפרט יכול להגיע עד החוכמה? יש גם מהדורה של הרב שלמה פישר שליטה, עשה מהדורה מיוחדת של אור השם עם הערות בסוף של הרב יצחק שילת, אחלה מהדורה. במשך 20 שנה באוניברסיטה אמרו, אנחנו מכינים מהדורה מדעית, מכינים מהדורה מדעית, לא יצא כלום, עד שהרב פישר עשה את זה, כל הכבוד. האם הפרט יכול להגיע עד החוכמה העליונה ולבקש מהשם לברוא לו עולם פרטי טוב יותר? כן, אפשר. בוקר, הרב, ממתי הבן אדם הבדיל בין הקודש לחול? שחשב שהשם הוא רק בקודש. תודה רבה. טוב, בוקר, אני לא יודע, אני הייתי אומר בוקר טוב. ממתי הבן אדם הבדיל בין הקודש לחול? לא יודע. מה? מתי החלוקה בין קודש לחול? לא יודע. מה? לא, אבל יכול להיות שעוד בגן עדן הייתה הבחנה, זה קשה לדעת בדיוק. תמיד חילוקי מדרגות יש. אבל למה להגיד הבן אדם? תגיד האדם. כן. טוב, בהצלחה, תמצא עבודה טובה, אני מברך אותך. טוב, כן, תברכו את פרנק שימצא עבודה טובה, תגידו אמן. זהו. טוב, עכשיו קיבלת משהו. כן, בבקשה.
הרב, שאתה אומר...
לא, בגלל, אתם יודעים, היו פיתורים בהייטק וזה, מה אתה
אומר? הרב אומר שהחוכמה העליונה זה רצון הראשית בעצם, זה אומר שאני צריך כאילו, בשביל להגיע למקום הזה, להכיר בהיסטוריה, כאילו ללמוד עד ראשית עולם מבחינה היסטורית?
גם. כלומר, בכלל, איך התורה מתחילה? בראשית, נכון? כלומר, זה דבר מאוד מוזר. אתם יודעים, רש"י שואל שאלה בתחילת התורה, מה טעם פתח בבראשית? לכאורה, כשאני קורא שאלה כזאת, אני אומר רגע, זה יש שאלה מדוע מתחילים מההתחלה? סוף סוף יש ספר שמתחיל מההתחלה, ואתה שואל מדוע מתחילים מההתחלה? אלא מאיפה תתחיל, אם לא מההתחלה? כן? זה השאלה שצריך לשאול על השאלה של רש"י. והתשובה היא שבעיקרון אי אפשר להתחיל מההתחלה, כי אנחנו תמיד אחרי ההתחלה. אז איך אפשר לכלול את ההתחלה בהכרה שלנו? אלא שהנפש הישראלית היא מחוברת להתחלה הזאת. לכן התורה מתחילה באופן מפתיע מן ההתחלה. אצל אומות העולם זה קשה להם מאוד. יש מושג אצל הגויים למשל שנקרא לפני הספירה ואחרי הספירה. מכיר את הביטוי הזה? זה כאילו שההיסטוריה מתחילה באמצע ההיסטוריה. לפני הספירה. מה זה לפני הספירה? ומה לפני? לא היה כלום? אולי תתחיל עוד לפני לפני. אז כנראה שהנפש האנושית הסתמית קשה לה לתפוס את זה. שאפשר להתחיל מן ההתחלה. טוב, נמשיך. ובחגבי... מה?
מה ההבדל ביניהם לפני הספירה לבין מה שאנחנו מונים לשנות המלכים? זה גם אותו דבר, זה לא...
אנחנו מונים לשנות המלכים? אנחנו מונים מבריאת העולם, מה אתה מדבר? ובחגבי התורה כולה, בכלל, אתה לא מונה לברית העולם? למניין שאנו מונים פה הוא למי הדר דימול? ובחגבי התורה כולה, מה? מה משנה? בכתובה כתוב בריאת העולם, לא? החלטנו להתחיל מבריאת העולם, לא משנה אם זה נכון או לא. ובחגבי התורה כולה, בכללותה ובפרטיה, תודה על המידע על רבי חסדאי קרסקס. עכשיו זה יצא בסדר, עם סין. ובחגבי התורה כולה, בכללותה ובפרטיה, כשהיא מצטרפת עם הערת הדעה של יסודה ונשמתה, אגב, אם מישהו יכול למצוא את הספר של וולפסון באנגלית על רבי חסדאי קרסקס, אני אודה לו. ובחגבי התורה כולה, בכללותה ובפרטיה, כשהיא מצטרפת עם הערת הדעה של יסודה ונשמתה, כלומר כשלומדים תורה בפרטי פרטים, יחד עם המגמות הכלליות של התורה, כלומר לא מסתפקים רק בשולחן ערוך, אלא לומדים גם בתוכנית אמונה, הכל הולך ומאיר, הולך ומתגלה, הולך וגואל, הולך ומשתכלל, ומשכלל. מביא ישועת עולמים לכל נוצר. כלומר, הרב אומר, אם אתם תלמדו אמונה בישיבה, אתם תביאו גאולה לעולם כולו. ומאיר עולמי עד מכבודו העליון. הרוכב שמי שמי קדם, ומחיה אפסי ארץ. כלומר, מהראשית ועד האחרית. מצמיח כל מיני ישועות, ומעודד כל ענבי ארץ. מאזר ישראל גבורת עולמים, ומשיבם קוממיות לארצם. כלומר, כיוון שהאריזל והגאון מווילנה ישבו בתוך החדר שלהם וחשבו מחשבות עליונות והקיפו את כל התורה כולה ואת כל המחשבות המקיפות, את כל המציאות מראשית עד אחרית, בגלל זה בן גוריון הקים את המדינה. הבנתם? זה מה שהוא אומר. בגלל ש... למה הוא הקים את המדינה? כי הוא היה נדחף על ידי מחשבות עליונות שדוחפות גם את המציאות הפוליטית והחילונית והסוציאליסטית וכו'. הוא לא ידע. הוא לא יודע במה הוא פועל. אבל הוא נדחף מכוח המחשבות האלה.
כמו שכולם
נדחפו. אבל זה דוחף טוב. לכן זה גם דוחף פוליטיקאים. כן. בבקשה. נכון, משהו כזה. עד שלא באו האנשים הגדולים האלה, אי אפשר להוריד את המחשבות האלה במציאות. אגב, קדם להם רבי יהודה הלוי. כן? רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, כי ירושלים לא תיבנה עד שיחשפו אליה בני ישראל תכלית הכוסף, עד שיכוננו אבניה ועפרה. מי קדם לרב יהודה הלוי? דוד המלך. כי רצו עבדיך את אבניה, אתה תקום תרחם ציון, כי את לחננה, כי במועד, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יכוננו. כלומר, הכל מתחיל בעצם ממחשבות מקיפות עולמי עד. עכשיו, למה בכלל כל שיבת ציון? אנחנו לא רוצים סתם שיבת ציון, בגלל שכיף לנו לשבת על בריכת הדגים בקיבוץ. שזה דבר, אגב, טוב לשבת על בריכת הדגים בקיבוץ. אבל כנראה שכל זה ממלא חלק בתוכנית המקיפה את כללות המציאות, וזה עובר דרך זה. בלי זה, זה לא היה נעשה. נכון? כן.
האם ללימוד אמונה או כל ההשקפות האלה, יש ערך... מי שמביא לגאולה, גם ללא פעולה כלשהי,
נגיד בן אדם... זה מביא אחר כך לפעולות. קוראים לזה, הרב קורא לזה בארץ ישראל, מחשבה מעיינית. כן, כמו מעיין, שאחר כך פועל על אחרים.
אם זה לא בא לידי ביטוי.
אם זה לא בא לידי ביטוי, סימן שזה השקר. זה סתם היה דמיון. כן? הגרא שלח את התלמידים שלו אחר כך, לבנות פה את החורבה, לא? כן. נכון, אתה שואל, שאלה יפה, אם לא, יש גם מחשבות על דברים טרגיים. אם לא היינו חושבים את המחשבות האלה, אולי זה גם לא היה קורה. השאלה אם יכולנו לא לחשוב את המחשבות האלה. הם חלק מהמציאות. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם, עושה כל אלה. מה אפשר לעשות? אפילו החושך קדם לאור, עד כמה שאני יודע. זה מה יש. איפה אנחנו? מה? לא אוכל הכל. רגע. בנשמתם, רגע, איפה זה? לחדש אותם כבר ראשונה. אור אחד, נשמה אחת, נשמת כל היקום. זרוע השם הולך ומתגלה. הוא מגלה, הולך וקורא את ישראל לחיים, לשוב, לבנות ולהיבנות. כמשפט החלוצי המפורסם. בנשמתם העליונה של צדיקים יסודי עולם, שאור רזה אל מחיה אותם, רוח תחיית המתים שרוי. כלומר, הצדיקים שחושבים על מדינת ישראל, הם לא חושבים רק על מדינת ישראל, הם אפילו לא חושבים על בית המקדש, הם חושבים על משהו הרבה הרבה יותר רחב. על רוח החיים שאחרי תחיית המתים, שזה יותר גדול ממדרגת אדם הראשון, וקל וחומר יותר גדול ממדרגת משה רבנו. ממקור חייו המפקים, הנקלטים מכל תמצית אוצרות החיים שבכל העולמים, הולכים פלגים, שריגים דקים ושונים, להכניס אור חיים, רוח תקווה ונטיית אחדות, התעוררות תשובה והתעודדות גדולה בכל הסדרות, ובאור עליון הזרוע לצדיק יופיע משיח גם כן, לרומם קרן לעם עולם. כסניף של הדבר הזה, כן. מה ההתחלה של כל ההתחלות? זה קשה מאוד לדבר על זה. תודה רבה הרב, כוונתי הייתה, איך האדם יכול לחשוב שהשם הוא רק בקודש ולא בחול? יום טוב. לא יודע, זה קורה שאנשים חושבים ככה. אבל כוונתך הייתה, למה אתה שם סימן קריאה? התכוונת בטח להקליד נקודותיים. ממחילה, לפי דברי הרב, טענות החילונים שהדתלמים משתמשים בעת, בהם כחמורו של משיח, נשמעת כמוצדקת.
מה זה דתלם?
דתי לאומים. יותר מצל החרדים הם דלים. דתי לאומי, דל. כן. לא, הן לא מוצדקות, כי הם פשוט לא מבינים מה זה חמורו של משיח. יש ספר שכתב אחד, איך קוראו לו? רחלבסקי, כן, רחלבסקי. הוא כתב ספר חמורו של משיח. מה זה מלא שטויות על ההשקפה של הרב קוק בנושא? הוא פשוט לא הבין מילה וחצי מילה. אני כתבתי שם הערות, מישהו הביא לי את זה, ביקש שאני אכתוב הערות. כתבתי הערות על איזה 8 עמודים, אחר כך כבר נמאס לי, כבר הייתי עייף מרוב הערות, שכל דבר הוא פשוט הבין הפוך. בסדר. יש אנשים שלא מבינים מה זה המשיח, יש אנשים שלא מבינים מה זה החמור שלו, כל אחד לפי האי הבנה שלו, כן.
אפשר טיפה לפרק יותר על המנגנון הזה של המציאות?
לא. האם אפשר לפרט יותר על המנגנון הזה? לא, כי נגמר השיעור כבר מזה 5 דקות. שלום.